אנשי הבריקדה, כן, כן, אני יודע, אני חייב לכם סליחה. כבר הרגלתי אתכם לשני פרקים בשבוע, בשבוע שעבר היה רק פרק אחד, אבל מחילה מהקולפה, אתם זוכרים, היה ביום רביעי, כן? אז ככה, הייתי כל היום בכנסת, והיה יום עמוס, ולמחרת עוד עיכלנו את מה שקרה, אמרתי, יאללה, ניתן כמה ימים הפסקה, לנשום, לחשוב ולצאת הדרך. וזה היה שווה את זה, כי האורח שלי היום הוא אחד האנשים הכי צנועים שאני מכיר, אבל הכי מעורבים שאני גם מכיר בסיפור הזה של ההפיכה המשטרית והמאמצים להחזיר את השפיות למדינת ישראל. הוא עומד בראש מכון תכלית, שזה מכון מחקר ישראלי למדיניות, הייתי קורא לזה שפויה. הוא עורך דין, הוא מאוד 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 כואב את מה שקורה במדינת ישראל. קוראים לו יניב כהן, ובחודשים האחרונים, בערך מתחילת השנה, ואפילו קצת לפני, אני חייב להודות, כי אני מכיר אותו קצת לפני, הוא עושה הכל כדי לגבש לנו איזה מבנה שפוי למדינה הזאת, כדי שנוכל להתנהל בתוך כל הקשיים והמורכבויות. אז יניב כהן, ראש מכון תכלית, המכון למדיניות ישראלית, הוא האורח שלי, יניב כהן, שלום.
שלום, שלום עטילה, וואו, איזה פתיחה, תבוא איתי לכל מקום.
תשמע, זה לא בשבילך, וזה גם לא בגללך, זה בגלל שאנשי הבריקדה רגילים לפומפוזיות. אז אני חייב לתת להם את זה ביג טיים. תשמע, אני אלך ישר לנקודה הכי חשובה אולי, שאני חייב את עזרתך כדי להבין אותה. אני יודע שיעצת ואתה מייעץ בשושו לכל העולם ואשתו, ואני אשאל, אבל אתה לא תענה לי למי בדיוק. ובכל זאת, אתה יודע מה קורה בבית הנשיא. אני אנסה פה לקבל ממך אינפורמציה. מה קרה בשבוע האחרון במה שמכונה שיחות בית הנשיא?
קודם כל צריך להגיד שנייה מהו התפקיד הנוכחי שלנו. בתפקיד הנוכחי שלנו אנחנו בעצם יושב מכון תכלית הזרוע המקצועית של הנשיא בתוך המסע ומתן הזה שמתקיים בחסות בית הנשיא. וככה בשלושת החודשים האחרונים הייתה לנו את הזכות, באמת, באמת את הזכות, יחד עם צוות הנשיא, יחד תחת עובד יחזקאל ובעצם עם הצוות האורגני של בית הנשיא, לנסות ולייצר מרחבי הסכמה בתוך החדר המאוד מאוד מורכב הזה, שנקרא המסע ומתן בחסות בית הנשיא, שיתארח אגב בכל מיני לוקיישנים, בכל מיני מקומות. מה קרה ביום רביעי האחרון? מה שקרה ביום רביעי האחרון, כולם יודעים את התמונה ככה הציבורית שקרתה, הצבעה, כן קרין אלהרר, לא קרין אלהרר, כן טלי גוטליב, לא טלי גוטליב. אני חושב שהדבר המבאס באמת שקרה, זה שקצת קצת נפגע האמון שבנינו בחדר במשך שלושה חודשים.
טוב, זה קל, עזוב, יניב, לא, זה קל, רגע, זה רגע. מה שנקרא, שנייה, זה ללכת עכשיו ולהגיד, וברמה הפילוסופית נפגע האמון, חכה, קח אותי שנייה, כי אתה באמת שם, קח אותי אל החודשים האחרונים. הייתה בכלל דינמיקה אמיתית של מסע ומתן להסכמות? הייתה בכלל דינמיקה של ויתורים, של פשרות? הייתה דינמיקה כזו?
קודם כל נבנתה דינמיקה. למה זה מעניין? אני כן אחזור רגע לאמון, כי אני חושב שזה אולי, זו אולי ראשית הצירים. בסיטואציה כזאת, שאם נסתכל רגע ממעוף הציפור, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים במשבר דמוקרטי ארוך ומתמשך של מדינת ישראל. אנחנו נמצאים בהיעדר אמון בתוך המערכת הפוליטית בישראל, שמועצם בגלל הנושא של רשתות חברתיות וכו', זה לא רק ייחודי למדינת ישראל, אצלנו כמו כל דבר בישראל זה מגיע לקיצון. ואנחנו עדים לסיטואציה של שלושה חודשים של אירוע חד פעמי וחסר תקדים בציבוריות הישראלית. כל זה התנקז לדיון בתוך בית הנשיא, ומה שניסינו לעשות בשלב הראשון, והתאמתנו עליו המון, זה לבנות אמון תקדים, בין צוותי המסע ומתן, צוות של המחנה הממלכתי, צוות של יש עתיד וצוות קואליציה. עכשיו, למה זה מעניין אמון? כי כל מי שעשה מסע ומתן בחייו יודע שזה המפתח לתחילת העבודה המשותפת. וקרה שם בחדר הזה, עטילה, בשלושת החודשים האחרונים, מה שקרה בכל חדר שבו אתה לקחת חלק שבו היה מסע ומתן, שצדדים שדיברו אחד עם השני במשך תקופה כל כך ארוכה. הם התחילו קצת פחות לחשוד אחד בשני. כשמישהו אמר משהו וחזר עליו פעם אחר פעם, והם ראו שזה קורה בעולם האמיתי, הרף של חוסר האמון אחד בשני, שגם בא לידי ביטוי בציבוריות הישראלית, פחת, נרגע קצת. ועל זה התווספו ארוחות צהריים, והצעה של מיכה גודמן, וכו' וכו'. ולאט לאט האנשים האלה שישבו שם בחדר, התחילו לכבד זה את מילתו של זה, ובציבור במדינת ישראל 2023, זה ענק. זה לא דבר של מה בכך. וכן, נבנתה דינמיקה לשאלתך, כדי שאני לא אברח ככה מתשובה, נבנתה דינמיקה של הידברות, נבנתה דינמיקה שכל אחד הצליח להבין קצת יותר מעמדת הצד השני, הרי זה לא חבורה של אנשים רעים, לא מהצד הזה ולא מהצד הזה, שבאים לפגוע במדינת ישראל או לפגוע אחד בשני. אבל מה לעשות? הסיטואציה הביאה אותנו להתנגשות. והדינמיקה שנבנתה בתוך החדר ניסתה לאזן את ההתנגשות, ועבדנו מאוד מאוד קשה כדי לייצר את זה. להקטין את חומות האי-הבנה, את חומות חוסר האמון, את חומות הפחד אחד מהשני אולי. וביום רביעי האחרון, לצערי, החומות קצת גבהו שוב. זו האמת.
אוקיי, אז אתה אומר שהיינו על מסלול נכון, והוא הופצץ עם B52 מלמעלה, והמסלול הזה שהיה מסלול המראה, כבר לא קיים בעצם, אם אני מבין נכון.
לא, אני לא בטוח שהוא לא קיים, ואני לא בטוח שזה היה B52. אני כן חושב שאנחנו נמצאים בסיטואציה פוליטית. ובסיטואציה פוליטית הצדדים נמצאים בחדר הטילה, לא בגלל העיניים היפות שלי או שלך, הם נמצאים בגלל האינטרס הפוליטי שלהם, גם הקואליציה וגם האופוזיציה. והם נמצאים כי המחאה, האופוזיציה נמצאת שם כי המחאה שמה אותה בחדר, וגם במידה מסוימת גם הקואליציה נמצאת שם.
מאותה סיבה.
כן, כן. ועכשיו נשאלת השאלה, האם האינטרס הפוליטי ששני הצדדים להישאר בחדר, עודנו קיים? לא יודע, אנחנו מדברים ביום ראשון בערב, אני לא יודע לנתח את זה, בכנות. אני לא יודע אם האינטרסים הפוליטיים של הצדדים להישאר שם, להיכנס לחדר ולהמשיך את הדיונים קיימים. אני יודע למי כן קיים אינטרס כזה. למדינת ישראל. עכשיו זה נשמע פומפוזי, אבל אנחנו בבריקדה זה תמיד פומפוזי, נכון?
אחרי הפתיח שלי, ברור.
המדינה, לטעמי, לא יכולה להרשות לעצמה חקיקה חד צדדית או הכרעה. משני הצדדים. היא לא יכולה, ואתה אומר את זה לא מעט. אתה אומר את זה, ולכן אנחנו ככה, לכן אני כל כך מסכים עם מה שאתה אומר בהקשר הזה. המדינה לא יכולה להרשות לעצמה הכרעה, והכרעה היא או ביטול מוחלט של כוונת הצדדים שמבקשים לבצע רפורמה, או חקיקה מלאה וחד צדדית של הרפורמה, או גם לא מלאה חד צדדית. את זה מדינת ישראל, על מורכבויותיה בימים האחרונים, בחודשים האחרונים, לא יכולה לספוג. ולכן, לציבור הישראלי ולמדינת ישראל יש אינטרס שהצדדים ישבו וידברו אחד עם השני. בחסות בית הנשיא, לא בחסות בית הנשיא, ישירות, בעקיפין, לא משנה כל כך. הסיטואציה שכרגע יש הקצנה, ולא בטוח האם האינטרס הוא לשבת ביחד, רעה למדינת ישראל. זה קל.
אוקיי, בסדר. אמרת את מה שמצופה מאדם ממלכתי כמוך לומר. אבל בכל זאת תן לי שנייה עוד לחפור, כי זו שיחה מה שנקרא פוסט מורטם, לפחות של החלק הראשון. כשהחלו השיחות, הרי הקואליציה נכנסה לחדר בגלל המחאה הציבורית והטירוף והלחץ הציבורי והעולמי והכלכלי וכל הסיפור הזה. הם לא ממש רצו להיכנס לשם, בטח לא כל מי שנשלח לשם. אני תוהה האם זיהית שהם באים למנוח זמן, שמבינים את מה המחיר של עם מציאת פשרה והסכמות, כי אי אפשר להגיד שהולכים לפשרה, ואז במשך 3 חודשים לא להשיג כלום. סתם. בדיוק לפני שפתחתי את השיחה הזאת איתך, ראיתי שכבוד השופט ברק, אהרון ברק, נותן כמעט גושפנקה לשינוי עילת הסבירות, בכל מה שנוגע לממשלה והשופטים. את זה אי אפשר היה לסגור ב3 חודשים? האופוזיציה לא הסכימה לכלום. אי אפשר היה להגיע עם איזשהו משהו לקראת השבוע הזה שהתפוצץ לנו בשבוע שעבר? מה השתבש?
כל אני לא יודע מי הגיע כדי למרוח כן או לא, באמת באמת שאני לא יודע, כי כל צד חשד בצד השני, באמת. כולם חושדים בכולם, וכל צד שנאמר, וכל משפט שנאמר, הוא הנה זה כוונתה מוכחה וכולי, זה לא קשור לממלכתיות שלי, עטילה. אנחנו נמצאים בעידן מטורלל, שבו באמת באמת שאין אמון, וכל צד של שחקן כזה או אחר נתפס בצד השני בקיצוניות, נחשפה ערוותו וכוונתו האמיתית. אז אני באמת לא יודע מי בא, באמת, באופן כן, לא יודע להגיד, באופן כן, לא יודע להגיד לך מי בא כדי לפגוע או לא, או למרוח זמן או לא. בוא נדבר על עילת הסבירות, בסדר? הדרך להגיע להבנה בעילת הסבירות לא עוברת רק על הסכמה לנושא הספציפי הזה. הרי זה דיון שכולל לפחות שלושה רכיבים. אחד, דיון לגופם של השינויים בעילת הסבירות. מה אנחנו מוכנים, האם זה כולל מדיניות, לא כולל מדיניות, כולל הממשלה, כולל שרים. אלה רכיבים משפטיים שעד לפני חצי שנה בפודקאסט הקודם שעשינו, אף אחד לא ידע על מה אנחנו מדברים, וככה זה נשמע כמו סינית, והיום לכל ילד בגן של בגן חובה יש דעה בנושא הזה. אבל זה רכיב אחד של הדיון, הרכיב המשפטי. מעליו יש את הרכיב הפוליטי. הרכיב הפוליטי אומר, אוקיי, בוא נגיד שנסכים על תוכן של עילת הסבירות. איך זה ייראה? איך נחוקק? האם נחוקק עכשיו? ומה תעשו עם השאר, ממשלה יקרה? האם תמשיכו לחוקק נושאים אחרים? לא תהיה הסכמה עליהם? זאת אומרת, איך נראית המסגרת הפוליטית? וזה מורכב, עטילה, אתה עוסק בנושא 20 שנה כבר? זה מאוד מורכב לייצר מסגרת פוליטית אם יש לך הסכמה על נושא אחד ואין לך הסכמה על נושאים אחרים. במיוחד בעולם של חוסר אמון.
אז רגע, אז למה בכלל ציפינו אני אשאל את זה מכיוון אחר עכשיו. למה בכלל ציפינו שבשבועות בודדים, חודשים בודדים, כל המכשולים יוסרו וכל הפתרונות יימצאו? מה שאתה מתאר הוא סיטואציה לחמש שנות דיונים בכלל. אתה מתאר סיטואציה שצריך להיכנס לחדר, להתחיל להתגלגל, ומתישהו במורד הדרך נגיע לכל מיני הבנות ולכל מיני הסכמות, ואז נחוקק בהסכמה, ואולי לא. ואולי גם לא. זאת גם אופציה. זאת אומרת, זה לא איזה משהו שבהכרח יכול להיפטר. בטח לא בחודשיים.
קודם כל, אני שמח שטילה מכל האנשים בעולם אומר את זה. זה באמת, באמת לא נושא. כללי המשחק של הדמוקרטיה הישראלית, הוא באמת לא נושא שיכול להסתיים בטווח זמנים קצר, בטח לא במערכת הפוליטית המורכבת שלנו. עם זאת, מה לעשות? נכנסנו לחדר מתוך כורח, מתוך סיטואציה של הממשלה שאומרת אני חייבת לעשות את זה בזמן קצר, קואליציה שאומרת אני חייבת לעשות את זה בזמן קצר, מחאה שאומרת לה no way, ואופוזיציה שבאה בצורה אחראית ואומרת בואו נמצא את הדרך כן לבצע את זה בלי להחריב את מדינת ישראל. אז השילוב הזה של נושאים מורכבים יחד עם מורכבות פוליטית, ואגב הרכיב השלישי אמרתי תוכן פוליטיקה ומשבר זהותי שהולך ומתרחב עלינו, בסדר? שלושת הרכיבים האלה יחד עם לחץ הזמנים יוצרים חדר מסע ומתן מורכב. עטילה, זה לא אירוע של מסע ומתן שקרה במקומות אחרים במדינת ישראל וחוזרים עליו, מסע ומתן קואליציוני שחוזר על עצמו או איזשהו מסע ומתן תקציבי. אנחנו מדברים באירוע בקנה מידה היסטורי. גם הרצון של הממשלה לעשות שינוי, גם הסיטואציה שהיא נעצרה בגלל מחאה אזרחית, גם הסיטואציה שהיא נכנסה למסע ומתן עם אופוזיציה על הנושא הזה, זה אירוע חסר תקדים, אני חושב שקשה להפריז בחשיבותו ובתקדימיות שלו. ולכן זה היה מורכב, וזה עדיין מורכב. השאלה היא האם הצדדים, ושאלת אותי, אם הצדדים באו בנפש חפצה לסיטואציה, לא השתמשת במונח הזה, אבל זה מה שעניין אותי, אני הרגשתי שכן. אני הרגשתי ששלושת צוותי המסע ומתן נכנסו לחדר בנפש חפצה, לא בגלל שאכפת להם אחד מהשני, אכפת להם, לפחות לאנשים שהיו בחדר, היה אכפת ממדינת ישראל, ומהנזק שיגרם כתוצאה מפיצוץ השיחות האלה בלי הסכמה. ועכשיו נשאלת השאלה, האם אין לנו תובנה של הנזק שיגרם, או שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו באיזשהו פסק זמן?
באיזה יום? זה יום רביעי. כששמעת מגנץ ולפיד שהם מתכוונים להשות את השיחות, א', הופתעת, ב', אמרת לעצמך, זה נגמר?
תן לך תשובה ארוכה, בסדר? אנחנו הקמנו את תכלית כי הבנו שיש משבר ישראלי עמוק בדמוקרטיה הישראלית, והתחלנו עוד בממשלת בנט-לפיד להתעסק בחוק יסוד חקיקה, ובהבנה שצריך כאן מרחב הסכמה ישראלי על הנושאים המקטבים, והלכנו גם לאופוזיציה בזמנו. רצה הגורל, וכשיריב לוין הכריז על התהליך שלו, התחלנו לנהל מסע ומתן עם גורמים שונים בחברה האזרחית והפוליטית, כדי לנסות למצוא מרחבי הסכמה על מה שהונח על השולחן. משם התגלגלנו בסבבים כאלה ואחרים, מול ארגוני חברה אזרחית ומול שחקנים מסוגים שונים, למתווה הנשיא ולמתווה העם, ואז למסע ומתן לבית הנשיא. אני בסיפור הזה של הדיונים על כללי המשחק, באופן אינטנסיבי כבר יותר מחצי שנה. אינטנסיבי, עמוק. אם היה לי שקל על כל פעם שהופתעתי מהתנהלות של שחקנים פוליטיים, או שקל, על כל פעם שחשבתי שהדיונים התפוצצו, יכלתי לממן את תכלית לעוד הרבה 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 שנים.
לא, אבל זה לא אופן להתחמק מהשאלה
רגע,
הזו.
רגע, שנייה,
כי...
רגע.
אני אגיד לך, שנייה, אני אגיד לך למה לא אופן להתחמק מהשאלה הזו. כי באופוזיציה טענו שהיו הסכמות לגבי הוועדה לבחירת שופטים, ולגבי בחירתה של קארין אלהרר, ושנתניהו הפר את העניין הזה, ושהיה ברור לחלוטין שאם הוא מפר את זה, אז אוטומטית הם יפרשו מן השיחות. ולכן אני שואל, אתה הרי כרגע, אתה יודע, בעוונותיך, אתה גם נציג בית הנשיא לצורך הדיון הזה, השיחה הזו, בסדר? אתה גוף מייעץ לנשיא ולבית הנשיא בתוך התהליך הזה. אז אני תוהה, אתה יושב שם, משקיע יום וליל בתוך השיחות האלה, ואז פתאום מודיעים לך, או אתה שומע בתקשורת או בטבר, שהם לא חוזרים לשיחות. האם זה נופל לך כפצצה? האם זה הלם? האם אתה מתבאס? מה?
לא, אבל
תן לי את ה-state of mind שלך ושל בית הנשיא.
רגע, קודם כל אני לא נציג בית הנשיא. חשוב לי להגיד, אני מייעץ, ואני מדבר בשמי ובשם תכלית, בסדר? כדי שלא נעשה לנו נזק. אחד. שתיים, אני לא מופתע, כי אני מכיר את הדינמיקה ואת איך זה מתגלגל, אבל אני באמת באמת אומר לך, שהדרך להסתכל על משבר, וזה ללא ספק משבר בתהליך, הוא להכניס אותו לפרופורציה ולשים אותו על ציר הזמן. בציר הזמן של הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, כבר יותר מחצי שנה בתוך התהליך, המשברים האלה קרו ויקרו גם בהמשך. האם הם יחזרו לדיונים בתוך בית הנשיא, אגב, הרפורמה? אני לא יודע. אני פשוט יודע שאין חלופה, טילה. אין חלופה. מה החלופה? שממשלת ישראל תחוקק את כל תאוותה והכל יהיה בסדר? כנראה שזה לא הסיפור. מצד שני, מה החלופה? שהיא תוותר על זה? גם לא טוב. לא טוב למדינת ישראל, לא טוב לציבור בישראל, לא טוב למחלה. ולכן, אני מסרב להיבהל. אני קצת מבואס, צריך להגיד את האמת. אני חושב שהיה לנו תהליך מעניין, ושהתחלנו לייצר אמון, והתחלנו להתקרב למרחבי הסכמה, והיינו בחלק מהאזורים ממש בספירות אחרונות. וזה כרגע לא נמצא בשלב שבו אני רואה את זה פורח. אתה יודע מה? לא קצת מבואס. מאוד מבואס. אבל איש חשוב ומעניין שאני עובד איתו, טוען שתמיד אפשר לעשות מכל לימון לימונדה, וזה כרגע מה שאני הולך לעשות.
תהיה לי רגע את התהליך של לימון הופך ללימונדה. כרגע, בזמן הנתון הזה, יום ראשון, 18 ביוני, 3-4 ימים אחרי הפיצוץ הגדול. מה, איך, בוא, תהיה לי את התהליך הכימי המרתק הזה של הפיכת הלימון ללימונדה. אגב, כולנו בולים כרגע לימון, ואתה, לך יש כוס עם לימונדה, זה כבר מרשים אותי באופן כללי.
אז אתה, פעם קראת לי איש שמסרב להיכנע לנבואות החורבן, ואני באמת ממשיך עם התואר הזה ללכת איתו. אני לא יודע לתאר לך בדיוק מה אני הולך לעשות, וגם אם הייתי יודע, לא בטוח שהייתי בוחר לחלוק את זה כאן. אבל אני אתן לך דוגמה, למשל. הממשלה, לפחות כרגע, מדברת על זה שהיא רוצה לחוקק דברים באופן חד צדדי. בהבנה שלי, חקיקה חד צדדית של כל רכיב מרכיבי הרפורמה, היא לא אירוע טוב למדינת ישראל. ואני חושב שבממשלה היום יושבים אנשים אחראים, ראש הממשלה ואחרים, שמבינים את הסיטואציה הזאת, אגב ראשי סיעות בתוך הקואליציה, שמבינים שלחוקק כרגע באופן חד צדדי רכיבים ברפורמה, לא יעשה טוב לא למדינת ישראל, לא לממשלת ישראל, לא ליציבות הקואליציה, וגם לא למרקם החברתי העדין שלנו. והתובנה הזאת תנחת בנקודה מסוימת. היא תבוא לידי ביטוי. האם באותו שלב, ואגב, בצד השני אתה רואה שתי מפלגות אופוזיציה, שמגלות אחריות בכל אחת בדרכה שלה, אבל מגלות אחריות ואומרות, אנחנו רוצות להמשיך ולייצר דיאלוג, אגב, הוועדה למינוי שופטים, כינוס או לא כינוס, למה? כי אנחנו חושבים שזה חשוב. אוקיי, אז איך זה מתכנס? כנראה שזה עניין של זמן, וכנראה שזה עניין של הבשלה פוליטית. אני מאוד ערני להבשלה הפוליטית הזאת. עכשיו, אני יכול להיות נאיבי, בסיטואציה, ולהגיד, בסדר, אפשר לקרוא לי נאיבי. אני מעדיף שלא, כי אני גם למוד ניסיון וגם מבין שאין אלטרנטיבה. אין אלטרנטיבה למציאת פתרון מוסכם לדבר הזה, וכל החלופות האחרות פשוט פחות טובות.
אתה מזהה אבל גם שחקנים שמוכנים ללכת עד הסוף עם האידיאולוגיה שלהם, יעלה כמה שיעלה?
כן.
אתה מזהה בתוך המשחק הזה כאלה?
כן, לשמחתי, אף אחד מהם לא ישב בדיונים בבית הנשיא. גם הקואליציה וגם האופוזיציה שלחו צוותים, אני חייב להגיד, גם חכמים, גם מאוד קונסטרוקטיביים, וגם שהגיעו עם מין סנטימנט כזה של יצירת אמון והרצון לדבר, כל אחד ואחד, כל אחד ואחד מהסיעות ששלחו נציגים, שלחו אנשים שבאו כדי להגיע למרחבי הסכמה, באמת, אנשים ברמה מאוד גבוהה, גם ברמה האישית, אבל גם ברצון שלהם להגיע להבנות.
שגם קיבלו מנדט להתפשר?
כן, כן, כן. יוסי פוקס, רון דרמר, יואב קיש, מצד, ושני חברי הכנסת, קטי שיטרית וחנוך מהקואליציה, ומהצד השני, רונן אביאני וחילי טרופר, ואורנה ברביבאי וקרין אלהרר וגדעון סער ונעמה שולץ, והיוצאים המקצועיים של כל הצוותים האלה, באו אנשים עם הבנת גודל השעה, עם מנדט להגיע להסכמות, ולייצר ויתורים אגב הדבר הזה, ומאוד הערכתי את זה. אני אגיד בסיטואציה הזאת מצאתי המון מאמץ שלהם להגיע לזה, אבל זה מאוד מאוד קשה, כי כשהם יצאו הביתה וכשהסתיימו השיחות, אז בעיתונים ירדו עליהם, ובמחאה, תלוי מאיזה צד הם, אבל בערוץ 14 ובערוץ 12, ופתאום שאלו אותם מה אתם עושים שם, ואתם מבזבזים את הזמן, ואלה שיש להם קהל בוחרים, גם קיבלו על הראש מקהל הבוחרים שלהם, קצת כי אנחנו ישראלים ואין לנו סבלנות, וקצת כי היו המון ספוילרים, או עדיין יש המון ספוילרים בחוץ, גם בצד הקואליציה וגם בצד האופוזיציה, שמרוויחים מפיצוץ, עטילה. זה סיפור קריטי על החברה הישראלית. יש לנו היום אנשים שמרוויחים מפיצוץ, גם בקואליציה וגם באופוזיציה, גם וכמובן בגופים שעוטפים אותם, וגם בגופי התקשורת וגם בגופי החברה האזרחית שעוטפים אותם, שטוב להם פיצוץ. ומי שישב שם בתוך החדר בבית הנשיא, לא מרוויח מפיצוץ. האינטרס הפוליטי שלו הוא דווקא לייצר הבנה והסכמה.
אתה אומר את זה על כולם? כל מי שישב? כל הצדדים שישבו בחדר המסע ומתן?
הפרסונות כמובן.
רצו הסכמות?
הפרסונות כמובן.
לא, אני מדע... וגם הפרסונות לא מעניינות.
לא, רגע. לא, הפרסונות מעניינות, כי מה לעשות? אתה שולח בן אדם לחדר, אתה יכול לשלוח בן אדם שתפקידו לפוצץ, והסנטימנט שלו מפוצץ, ואתה יכול לשלוח בן אדם שבא לדבר. בבית הנשיא באו אנשים לדבר. צריך להעריך את זה. תכף אני אספר לך סיפור מעניין שהיה שם, בסדר? והשחקנים מאחורה, שוב, אמרתי לך, זה עניין של אינטרס, לא קשור ליופי, זה אינטרס פוליטי. כל עוד לשחקנים היה אינטרס פוליטי להישאר שם, הם נשארו. כל עוד יהיה להם אינטרס להגיע להבנות, באיזושהי קונסטלציה, תחת בית הנשיא או לא, הם יעשו את זה. קל. ניתוח האינטרס הוא מורכב. התובנה שאנשים נמצאים שם בגלל אינטרס, היא כזאת שמקלה עליי את החיים. הם לא נמצאים שם בגלל התחושה הטובה שלהם. נמצאים שם כדי משרת את מטרתם כשליחי ציבור. ספר לך סיפור מעניין שאני חושב שאותך דווקא בעיסוק שלך בחברה הישראלית יהיה מעניין. היה שלב שבו הבאנו את דוקטור מיכה גודמן לדבר עם צוותי המסע ומתן. וזה היה בוקר מאוד מעניין. הוא דיבר בהתחלה עם הקואליציה ואז עם האופוזיציה, ולכל אחד מהם הוא נתן איזשהו ניתוח של החברה הישראלית במשך שעה וחצי. ניתוח ואז דיון פתוח. של קווי השבר של החברה הישראלית ושל הצורך ביציאת מרחבי הסכמה בחברה הישראלית. מיכה הוא אלוף גם ביכולת לתאר דברים וגם ביכולת להמשיג אותם וגם ביכולת לדבר לקהלים שונים באופן שיקטין את ההתנגדות ויגדיל את הקשב. ולי, שוב, באמת, לי ולצוות המסע ומתן היה באמת את הזכות, הייתה הזכות לשבת קודם בחדר של הקואליציה ואז בחדר של האופוזיציה ולשמוע בגדול את אותה סקירה לשני צוותים שונים שמייצגים שני צדדים שונים של ציבור בישראל.
הצדדים לא הסכימו אפילו לשבת ביחד ולשמוע את אותה הרצאה?
לא, 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 אנחנו בחרנו, היו חלק מהסיטואציות שהם יהיו בנפרד וחלק ביחד, חשבנו שזה מסוג הדיונים שעדיף שכל צד יהיה עם עצמו.
יעקל לבד.
כן. וזה היה מרתק, לשמוע תיאור של קווי השבר בחברה הישראלית מול הקואליציה, ואז את אותו תיאור בגדול מול האופוזיציה, ואת התגובות ואת הפושבק, ואת ה... התנהלות שלהם מול זה, לימד אותי כמה עמוק הוא המשבר ביניהם. הם אגב הגיבו בגדול לאותם נושאים בהרצאה, אבל משני צדדים שונים. כל תיאור, או כמעט כל תיאור שהקואליציה חשבה שהוא מופרז לצד אחד, האופוזיציה חשבה שהוא מופרז לצד אחר, או לא מדויק, או לא מספר את הסיפור. זה אומר שאנחנו לא רואים את העובדות באותה צורה.
לא, זה גם אומר שזה שיח של חרשים, יניב. זה גם אומר שיש פה שיח של חרשים, שכל אחד מתבצר בתוך בכיתוב שנוצר כאן, כולנו מתבצרים כל אחד בצד שלו, אנחנו לא מסוגלים לשמוע שום דבר שסותר את מה שאנחנו מאמינים בו, ואללה בללה, אללה חרבו דרבו, כאילו אין פה שום דבר, סליחה, אני לא רואה שום דבר רומנטי בסיטואציה
הזאת. אתה רואה למה אני רומנטיקן חסר תקנה ואתה לא? סתם, גם אתה, כן, מה אתה תופס את העמדה הזאת כאן עכשיו?
לא, אני אומר לך ברצינות.
אני אגיד לך מה קרה, זה היה השלב של השיחות, זה היה מרתק. בסדר, לראות שאנחנו בעידן, שבו גם העובדות וגם תיאור העובדות מקבל תגובות שונות משני הצדדים. מה היה מעניין? שכשסיימנו את זה והגענו לסשן שבו ישבו קואליציה ואופוזיציה ביחד, הם התחילו לדבר בשפה שמתחברת אחד לשני יותר. הם התחילו, למה אני נזכר בסיפור הזה? כי מיכה צייר שם שתי קוביות של מימין ומשמאל, ומלבן באמצע ארוך יחסית. אז אנחנו בפודקאסט, קצת קשה לתאר את זה, אבל תחשוב על קובייה קטנה מימין, קובייה קטנה משמאל ומלבן ארוך באמצע. הוא אמר להם שהקובייה מימין והקובייה משמאל הם קוביות מכתבות. והמלבן הארוך הוא הניסיון למצוא מרחבי הסכמה. ופתאום, שני צוותי המסע ומתן, איש מצדו שלו, באו לדבר אחד עם השני על איך אנחנו מוצאים את המלבן המשותף בינינו, ואיך אנחנו מוצאים את המכנה המשותף, ואיך אנחנו לא נותנים לקוביות שמושכות אותנו לכיתוב, להיות חזקות. אז החדר הזה, אחרי הרצאה של מיכה, אני חושב שקטנה בו קצת הציניות, גדל בו הרצון להבין אחד את השני, וגדלו בו המונחים, או התרבו בו המונחים שמדברים על מרחבי הסכמה ולא על כיתוב. זה לא שינה את הדינמיקה בצורה שבה שעתיים אחרי זה היה לנו הסכם, אבל זה נתן לי תקווה להבין שגם בסיטואציה כזאת, שבה אנחנו באמת רואים באופן שונה את המציאות ובצורה מקוטבת, אפשר לצמצם חלק מהפערים.
אוקיי, בואו ננסה שנייה לצייר את הבעיה. בסדר? אני חוזר לנקודה שהיא טיפה נראית מופרכת, אבל יש לי זמן, וגם לך, כי נעלתי אותך לשעה בערך. אז אני רוצה להבין איפה הבעיה המרכזית, כלומר, על מה אנחנו נלחמים פה? על מה המאבק הענק הזה? על שליטה, על כוח, יש פה באמת רצונות דיקטטוריים, יש פה שנאה יוקדת למבנה הדמוקרטי הקיים, יש פה כל מיני כוחות שפועלים במרחב הזה. המון כוחות שפועלים, בוא נגיד את האמת.
שמע, כשאני מסתכל על המשבר הנוכחי, אני רואה אותו כמשבר בשלוש רמות. הרמה שכולנו רואים על פני השטח, או הרמה שאיתה התחיל יריב לוין ברביעי בינואר 2023, זה הנושא המשפטי. האם בית המשפט יכול לפסול, הרכב הוועדה למינוי שופטים, יועמשים, מייעצים וכו'. חשוב, משמעותי, מי כמוני חושב שזה אחד מהכללי המשחק של הדמוקרטיה, ברמה הטכנית שלהם, וחוק יסוד חקיקה, זה מאוד משמעותי בדרך שלנו לחיות כאן. אבל זו רק הרמה הבסיסית. מעליה יש מאבק, נקרא לו הקומה השנייה, שהוא מאבק פוליטי, בין מערכי כוח בחברה הישראלית, בין זרמים שונים, וזה לא ימין ושמאל, זה שמרנים וליברליים, וזה אליטות ואנשים שאינם תופסים את עצמם כאליטות, אליטות מסוגים שונים, שנמצאים במאבק פוליטי, במשמעו כמאבק כוח, על מי שולט בכיפה. ואפשר לקחת את זה אגב לכל אחד מהרכיבים של הרפורמה ולהגיד, מדובר במאבק כוח על מי שולט בכיפה, אני אקח אפילו את עילת הסבירות. הרי מה הדיון בתוך עילת הסבירות? ברמה הפוליטית. ברמה הטכנית זה האם זו עילה משפטית כן או לא. ברמה הפוליטית זה למי יהיה שיקול הדעת בקביעת מדיניות? האם זה לממשלת ישראל, או לבית המשפט שיכול לשים את נעליו, אותו, את עצמו בנעלי ממשלת ישראל בנושא מדיניות? שאלה של הגמוניה על כוח. וזה הרמה השנייה. והרמה השלישית, ואותי הכי מעניינת, זה שכל המאבקים האלה בעצם מציירים איזושהי התנגשות זהותית במדינת ישראל בין קבוצות אוכלוסייה שונות. הניסוי הזה של 75 שנה, שמאוד מאוד הצליח ומאוד מצליח עדיין, של קיבוץ גלויות, של אנשים שמגיעים ממקומות שונים, מרקעים שונים, מתרבויות שונות, ומצליחים לייצר מוצר מאוד מאוד טוב ומוצלח שנקרא מדינת ישראל, הקרעים הזהותיים שלו והפערים הזהותיים שלו מתחילים לצוף. אז אם נצייר את שלושת הרמות, מקצועית, ראשונה בסיסית, מעליה מאבק פוליטי על כוח, ומעליה מאבק זהותי שמתחיל לצאת מעל פני השטח, אנחנו מבינים שאנחנו רק בתחילתו של המסע על קביעה של איך נראית מדינת ישראל, מהם כללי המשחק שבהם נתנהל. וההצעה שלי, או המאמץ המאוד מאוד אגרסיבי שלי ושל תכלית, לפתור את הרמה המקצועית, נובעת מהסיבה שאנחנו חושבים שרק אם נפתור את הרמה המקצועית, ונגדיר את כללי המשחק המקצועיים, אז נצליח לגשת, נגדיר את כללי המשחק לאיך מנהלים את המאבק הפוליטי על כוח, ועוד יותר חשוב, איך מנהלים את המאבק הזהותי. כי אם לא יהיה לנו כללי משחק, אנחנו לא במאבק זהותי, אנחנו בהתנגשות זהותית. וזה אותי מאוד, מאוד מטריד ומדיר שינה מעיניי.
אתם במכון תכלית עבדתם לא מעט עוד לפני הבחירות על ניסיון להשיג הסכמות לחוק אחד, חוק יסוד אחד. תקן אותי אם אני טועה. היום כבר מדברים על חוקה. חוקה. זה קצת מופרך. אני לא מסוגלים להגיע פה להבנה על, על סעיף בחוק.
כן, אני חושב שהשיח עכשיו על חוקה הוא שיח קצת מופרז. מצד שני, צריך להבין הרי מה הרעיון. הרעיון שאומרים שיכול להיות שלא מדובר ברגע חוקתי, ורגעים חוקתיים אסור לפספס, ולכן יכול להיות שאנחנו צריכים להגיע לחוקה. אבל אני אגיד מה עשינו בתכלית ולמה זה מעניין בהקשר הזה. אנחנו באנו עם התפיסה הזאת לפני יותר משנה וחצי ואמרנו, מדינת ישראל צריכה חוק יסוד חקיקה. למה חוק יסוד חקיקה? כי זה החוק שמגדיר את יחסי, את מערכת היחסים בין רשויות השלטון, בין הרשות המחוקקת לבית המשפט בעיקר, איך מחוקקים חוק, איך בית המשפט אולי, בכנסת, ביקורת שיפוטית של בית המשפט, ואיך הכנסת יכולה להתגבר וכו'. החוק הזה מעניין, כי הוא מאפשר בעצם להגדיר את כללי המשחק של איך משריינים את חוקי היסוד שלנו, ואיך לא משנים חדשות לבקרים את הדרך שבה אנחנו מתנהלים, ואיך לא משנים את סדרי השלטון והמשטר שלנו בצורה מהירה וככה אגבית, כמו ממשלת חילופים בין ליל. היה מאוד קשה לעשות את זה מכל מיני סיבות פוליטיות ומקצועיות ואחרות, והרגשנו שאנחנו מתקדמים, ואז תראה מה קרה. הגיעה הממשלה ואמרה, אני רוצה לשנות את חוקי המשחק, יחסית מהר, יחסית באופן אגרסיבי ויחסית באופן רחב, גורף. וזה העלה את הצורך באותו חוק שדיברנו עליו, בחוק יסוד חקיקה. בהגדרה הזאת של כללי המשחק של הדמוקרטיה הישראלית. ומשם התגלגלנו לאיפה שאנחנו נמצאים. אני עדיין חושב, עטילה, שאבן הראשה של כללי המשחק של הדמוקרטיה הישראלים היא חוק יסוד החקיקה. זה חוק שאמור להגדיר איך אנחנו מתנהלים כאן, איך נגדיר את הדיון בינינו, איך נחוקק חוקים, איך בית המשפט יכול לפסול חוקים, איך הכנסת יכולה להגיב לזה. וכל עוד זה לא נמצא, אנחנו נמשיך להיאבק. מה הבעיה? שאנחנו לא נמצאים במצב שבו יש מספיק אמון, או מספיק הסכמה כדי להגיע
לזה. מה זה אמון? זה מעבר לאמון. צריך להגיע פה להבנות, כי אחרי זה, אתה יודע, אמון זה לוקסוס. אין פה עניין, יש לי אמון בך, בא לי להיות, להאמין, אתה יודע, יש פה מציאות שהמדינה מתפרקת. אני לא יודע אם זה בכלל עלה בדיונים האלה, שאתה יושב שם עם החבר'ה בצוותים האלה, הם מדברים על מה האוטקאם אם לא משיגים הסכמות?
קודם כל כן, גודל השעה, המחיר של אי הגעה להסכמה, המחיר של הפער שנמצא בין הצדדים ומה קורה אם אנחנו יוצאים מהחדר בצורה לא טובה, כל הזמן רובץ על כתפי האנשים בתוך החדר. אני לא חושב שהמדינה מתפרקת, לא צריך להגזים. אני כן חושב שאנחנו נמצאים במשבר. ואני חושב שמדובר במשבר חמור. אני אגיד לך למה מעניין את נקודת האמון. כי כשאנחנו נמצאים, וזה עלה בחדר, באו נציגי האופוזיציה ואמרו, תקשיבו מה גילינו. גילינו שאנחנו לא מוגנים, ששיטת השלטון במדינת ישראל יכולה להתחלף, או שיטת המשטר, או רכיבים משמעותיים בשיטת המשטר, יכולים להתחלף בהינף של 3 חודשים. גילינו שאפשר לבטל את היכולת של ביקורת שיפוטית, או לצמצם משמעותית את היכולת של בית המשפט לקיים ביקורת שיפוטית על פעילות הממשלה והכנסת, בהינף של 3 חודשים וקואליציה אקראית. גילינו שהזכויות שלנו, רבות מהזכויות שלנו לא מעוגנות, ואפשר לבטל אותם או לצמצם אותם או לעשות איתם שינוי משמעותי בהינף של 3 חודשים וקואליציה אקראית. ואת כל אלה אנחנו רוצים לעצור עכשיו. גילינו, מה לעשות? Hard cases makes bad law. גילינו שהסיטואציה היא כזאת שמחייבת תיקון. ככה נראה רגע חוקתי, עטילה, שמבינים למה אנחנו נמצאים בבעיה ואיך נראה הנתיב לתיקון. וזה דורש מקצוענו.
הנשיא, עד כמה הוא הכניס את עצמו לעובי הקורה? ועד כמה המשקל שלו בכלל שווה משהו? סליחה שאני ככה שואל אותך שאלה רגישה.
אני ממש ממש שמח שמדינת ישראל מצאה את עצמה בסיטואציה הזאת כשזה הנשיא שלה. ואני לא אומר את זה, אולי קצת, כי אני בא במגע איתו ועם עם הצוות באופן אינטנסיבי, אבל בסוף מצאנו בן אדם שקודם כל מקובל על כל חלקי החברה הישראלית, ולמרות הניסיון של צדדים מסוימים בחברה הישראלית להגיד לא, עשה ככה, פגע, זה לא מחלחל. הוא עדיין הדמות שאנחנו עושים בתכלית, אנחנו עושים המון סקרי דעת קהל, אנחנו לומדים את הציבור וכולי, הוא עדיין דמות מאוד מעורכת בציבור, ומילתו שווה המון, המון. אגב, גם בקרב בוחרי קואליציה, וגם בקרב בוחרי האופוזיציה. זו נקודה ראשונה, הפוזיציה שלו. נקודה שנייה, איש מקצוע, במקרה בתחום המשפט, והוא מתעניין בזה, והוא מכיר את הדברים לעומק. ונקודה שלישית, ולא פחות חשובה, הוא מבין פוליטיקה. והאירוע פה, כמו שאמרנו כמה פעמים במהלך הפודקאסט הזה, הוא לא רק מקצועי, הוא גם פוליטי. והרובד השלישי והאחרון ברלוונטיות של הנשיא, הוא שהנשיא הגדיר את החברה הישראלית ואת הצורך בשמירת אחדות בחברה הישראלית ומציאת מרחבי הסכמה כאחד מהיעדים, אולי היעד של הכהונה שלו. ורצה הגורל, והמציאות גם זימנה לו משבר בהקשר הזה, או הזדמנות בהקשר הזה, והוא מטפל בה. הוא ככה נכנס לאתגר הזה עם שתי ידיים.
אתה יודע, מדהים שאתה מתעקש כל הזמן להגיד שאתה לא מאמין בנבואות הזעם, בחורבן, ואני מתעקש כל הזמן להשתמש יותר ויותר במושג חורבניסטים. זה קצת מתנגד גם על אורבניסטים, יש פה איזה משחק מילים.
כן.
יש תחושה בקרב לא מעט אנשים במדינת ישראל, שיש פה אנשים שחורבן הוא אנד גיים לא לגמרי מופרך מבחינתם. כן, אז שיהיה חורבן, ונבנה פה משהו אחר לגמרי, שהוא לא נראה כמו שהממלכה הנוכחית נראית.
מה שנקרא, שיהיה להם בהצלחה. אני לא שם.
אתה לא שם, אבל הם שם, והם כרגע בשלטון.
אני לא, זה על הכיפאק. אני לא בטוח, אגב, אני לא בטוח אם רק בצד זה או אחר של המפה הפוליטית יש חורבניסטים. אני חייב להגיד.
תרחיב.
אני חושב שיש אנשים, משני צידי הדיון הציבורי היום, שעדיף להם לייצר כאוס, עדיף להם לייצר, להגביר אש, עדיף להם לפוצץ את השיחות, עדיף להם לשבור מרחבי הסכמה, עדיף להם לחתור לכיתוב. משני הצדדים, אני לא מייצר סימטריה, כי יש כאן ממשלה, ויש כאן אופוזיציה, ויש כאן מחאה, וזה אירוע מורכב, אז אין מה לייצר כאן דיכוטומיה. אני טוען שאנחנו נמצאים במצב שבו יש הרבה ספוילרים, הרבה אנשים שרוצים, כמו שאמרת, הרבה חורבניסטים. אני פשוט לא שם. פשוט כי אין לי, אני לא חושב, אני לא רואה באלטרנטיבה של החורבן כאלטרנטיבה ראויה. אני הקמתי את תכלית יחד עם האנשים שעשו את זה איתי, כי הבנו שמדינת ישראל הולכת לאזורים לא טובים, והבנו שאנחנו צריכים להשקיע בזה זמן, משאבים, את מיטב יכולותינו ואת המרץ שלנו כדי למנוע את זה, כדי למצוא מרחבי הסכמה. אני פשוט לא מוכן לוותר. לא מוכן לוותר. זה לא מעניין אותי שיש חורבניסטים מכאן ומכאן. פשוט לא חלקי עמהם. ולכן אני מנסה לייצר את הגישה שאנחנו קוראים לה הגישה התכליטיסטית, שמבקש לייצר מרחבי הסכמה, גם במדיניות, וגם בהנהגה, וגם בשיח ציבורי, ועובדים בזה מאוד 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 קשה. אתה יודע מה הבשורות הטובות? שהמון אנשים, בתוך הזירה הפוליטית כמובן, אבל גם בציבור הישראלי, רוב בוחרי הקואליציה ורוב בוחרי האופוזיציה, לפחות בכל הסקרים שאנחנו עושים, מבקשים פתרונות בהסכמה ומעדיפים פתרונות בהסכמה על פני הכרעה. זה סיגנל מאוד חיובי על החברה הישראלית, סיגנל מאוד חיובי על לאן אנחנו הולכים, ואם אני יכול לפנות, אם אני יכול להביע תקווה, התקווה שלי היא שהמנהיגים שלנו יזהו את זה וילכו עם זה ויגלו את האומץ, מנהיגי האופוזיציה והקואליציה, מנהיגי המחאה ואנשים שנמצאים באקוסיסטם שמקיפים את המערכת הפוליטית שלנו. ויבינו שמה שנדרש כאן הוא אומץ להגיע להסכמות, לא אומץ להתנגש. אומץ להתנגש זה קל, אבל זה לא מעניין. אומץ להגיע להסכמות זה הדבר שיחזיק אותנו כאן ביחד. וזה מה שאנשים צריכים לגלות.
תגיד, אני תוהה יש נקודה אחת שאני חלוק לגביה. יש כאלה שלפני כמה שבועות, בשבועות האחרונים כתבו, אמרו, תם האירוע, ההפיכה המשטרית מתה, הרפורמה הלכה לעולמה. ואולי כשופט אובייקטיבי אתה יכול להכריע בשאלה הזאת. אני חושב אגב שלא, היא לא נגמרה, הניסיונות לא הסתיימו. האם הרפורמה ההיא שהקפיצה את המדינה, שהוציאה מאות אלפים אם לא מיליונים לרחובות, שחילקה את המדינה, שהקריסה את הממשלה בסקרים, האם הרפורמה ההיא מתה? אכן לא תהיה?
אני שותף לדעתך אבל מכיוון אחר. או לא יודע מכיוון אחר, אבל אני שותף לדעתך אבל אני רוצה לדייק אותה. הרפורמה שהוצגה בידי יריב לוין ברביעי בינואר, היא ורכיביה הספציפיים יכול להיות לא יוצגו שוב, בסדר? אבל יריב לוין, איש שפי וליבו שווים אגב, ושמחה רוטמן, גם מנוע מאוד משמעותי בסיטואציה הזאת, לא הציגו את הדברים רק מהמיית ליבם. הם הביאו, הם הציפו אולי בצורה מוגזמת, אולי בצורה אגרסיבית, אולי הריכוז של הדברים היה מוגזם, אבל הם הביאו לידי ביטוי סנטימנט שקיים בקרב חלק נרחב מהציבור בישראל, שאומר, אנחנו רוצים שינוי, ואנחנו חושבים שחלוקת מערכי הכוח במדינת ישראל לא נעשה כמו שצריך. ואנחנו חושבים שהשינוי צריך להתחיל במערכת המשפט ובדרך שבה היא מתנהלת, וצריך ללכת גם לאזורים אחרים של מאבק של פוליטיקה וכוח, דיברנו על זה קודם לכן. הסנטימנט הזה שהביא את הרפורמה הזאת ואת הדרישות האלה, הוא לא מת. ואני אגלה לך עוד סוד, לא רק שהוא לא מת, הוא רק יתגבר אם אנחנו נסיים בהכרעה. הוא רק יתגבר כי הוא מגיע מתוך מקום של רציתי שינוי ועצרו לי את השינוי. ולכן, בהיבט הזה אני חושב שהרפורמה לא מתה, לא הדברים שהיא ביקשה לקדם, ולא הסנטימנט, ובעיקר לא הסנטימנט שממנו היא נולדה. ואחריותנו הוא למצוא איך אנחנו כן נותנים מענה לסנטימנט הזה, כי הוא סנטימנט לגיטימי שציבור שאומר, אני צריך לעשות שינוי במערכת המשפט, צריך לשנות את מערכת יחסי הכוח, צריך להביא לדרך אחרת שבה המדינה הזאת מתנהלת, רק לא בצורה שמחריבה, לא בצורה שהיא הרסנית, לא בצורה שפוגעת, מייצרת השמדת ערך למדינה, בצורה כל כך ככה אגרסיבית וקצרת מועד. לזה צריך לתת מענה. כשאנחנו מדברים על חוק יסוד חקיקה בתכלית, כשאנחנו מדברים על, יש לנו עמדות בנושא הפיצול מוסד היועץ המשפטי לממשלה, מערכת יחסי כנסת ממשלה ואחרים, אנחנו מדברים בדיוק על זה, על הצורך בשינוי, באופן שלא הורס את הממלכה, אלא משמר אותה, באופן שלא מחליש את הדמוקרטיה, אלא מחזק אותה. חייבים לעשות את זה. אחרת, אנחנו פשוט נמצא את עצמנו באותו אירוע, פשוט בצורה קצת אחרת, במערכת הבחירות הבאה, לקראתה, אחריה, במהלכה וכולי, זה לא נעלם. זה פשוט יקבל צורה אחרת ודובר אחר, ואולי אפילו קיצוני יותר, או פחות מקצועי, או פחות ממלכתי, או יותר ממלכתי, או יותר מתוחכם, או פחות מתוחכם. הסנטימנט הטילה לא ייעלם.
תזכיר לי רגע מה אתה עושה בחדר. מה בדיוק התפקיד? כאילו, הרי חלק מהפגישות היו בבית הנשיא, וחלק בזום, וחלק במקומות שונים בחוץ, בכל מקום כזה אתה נמצא שם כדי לרוץ בין החדרים?
בסוף יש צוות נשיא שמוביל אותו עובד יחזקאל, ונמצאים שם אנשים שהם עובדי בית הנשיא, אייל המנכ״ל ודקלה ראש המטה, ויועצות המשפטיות של בית הנשיא, ואנחנו נותנים סיוע מקצועי, בעיקר בהיבט המשפטי, לצוות הנשיא. למה אגב? למה נמצאת שם תכלית? למה אנחנו נמצאים שם? כי היכולת שלנו לנהל דיאלוג בגובה העיניים, עם כל השחקנים, בצורה מכבדת, עם ירידה אמיתית לתוכן ועמוקה, שאולי מחפשת מרחבי הסכמה, והניסיון שצברנו בחודשים האלה במציאת מרחבי הסכמה, הוא קריטי, כי הוא עוזר למצוא מרחבי הסכמה. זה תפקידנו. עכשיו, הפגישות מתנהלות בקונטקסטים שונים, אז לא בכל פגישה כולם נמצאים וכולי, אבל שוב, אמרתי לך בתחילת התהליך, נפלה בידינו הזכות לשרת את מדינת ישראל ברגע הגדול הזה, ואנחנו באמת מקדישים לזה גם את מיטב מרצנו וגם את הנשמה שלנו בהקשר הזה, כי אנחנו באמת באמת מאמינים, זה נשמע פומפוזי, עוד פעם אני חוזר לפומפוזי, אבל אנחנו באמת מאמינים שאנחנו ברגע מכריע בהקשר הזה.
עורך הדין יניב כהן, ראש מכון תכלית, שמעתם, האיש שיודע יותר ממה שהוא מספר, אבל לפחות קצת קצת ניסיתי לגרד ממנו, על מה שקורה שם בחדרים הסגורים. יניב, תודה.
תודה לך.
תודה גם על המאמצים שלך ושל חבריך במכון תכלית. אני חייב להגיד ששרפת לי כמה שעות טובות בחיים בשנה האחרונה, וכל דקה הייתה שווה, כי למדתי, ונראה לי שגם מאזיני הבריקדה לומדים המון. תחתום פה בבקשה על הטופס, אנחנו ניפגש בחודשים הקרובים, בטח.
בשמחה גדולה.
שתתחיל לפתוח את הכספות כמו שצריך. תודה רבה.
תודה, יקירי.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.